בוקר טוב, חודש טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי, גופתו של הצעיר הדרוזי טירן פרו בן ה-17 הושבה לפנות בוקר לבני משפחתו בפעילות של מערכת הביטחון מול הרשות הפלסטינית והמנגנונים הפלסטינים. פרו נפצע קשה שלשום בתאונת דרכים בג'נין, הושפז שם בבית חולים, נותק ממכשירי הנשמה על ידי מחבלים ונרצח על ידם. הקהילה הדרוזית בישראל קיימה ביממה האחרונה הפגנות, ובהן איימו על הפלסטינים במאבק אלים במידה וגופת הנער שנרצח על ידי החמושים הפלסטינים לא תוחזר בתוך יממה לישראל. קבוצת פצחנים אקרים איראנית המכונה מטה משה פרסמה הלילה תיעוד חדש של הפיגוע בירושלים מתוך צילומי מצלמות האבטחה בכניסה לעיר. בסרטון נראה רגע הפיצוץ מזווית נוספת וכן את הגעת כוחות ההצלה לאזור. יש לנו שליטה על כל הפעילויות שלכם, נכתב בהודעת קבוצת הפצחנים. ובתוך כך במערכת הביטחון נמשכת חקירת הפיגוע, ולפי שעה אין עדיין מידע מימה מחבלים שביצעו את הפיגוע ולאיזה ארגון הם משתייכים. הערכה היא שהפיגוע בוצע בידי ערבים ישראלים תושבי ירושלים. בבתי החולים מושפזים עדיין מספר פצועים, בהם אחד במצב אנוש ושניים קשה. אתמול הובא למנוחות בחור הישיבה אריה צ'ופה קשה מקום דמו בן ה-16 שנרצח בפיגוע. המגעים להרכבת הממשלה. בתום דיונים ליליים לא הושגו הסכמות בין צוותי המסע ומתן של הליכוד ועוצמה יהודית. קשיים בשיחות גם מול הציונות הדתית הדורשים תחת משרד האוצר אחיזה בסמכויות הנוגעות למשרד הביטחון. קשיים גם מול הצוותים של יהדות התורה, אך המגעים מול ש"ס קרובים לסיכום, כשהמפלגה תקבל בנוסף לתיק הפנים גם את משרדי הדתות והבריאות. יוקר המחיה. לאחר רצף של עליות מחירים של מוצרי המזון הבסיסיים, הגיע כעת אורו של מחיר החשמל לעלות. אמש הודיע רשות החשמל על עלייה של יותר מ-8% במחיר החשמל החל מעוד חודשיים. מדובר בעלייה שלישית בשנה האחרונה, ובסך הכל עלה מחירו של החשמל ביותר מ-20% בשנה החולפת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי התחזית. במהלך היום יחל לרדת גשם בצפון הארץ ובמרכזה. בלילה הגשם יתחזק, בשישי ובשבת גשום וסוער ברוב אזורי הארץ. ועד כאן חדשות כל חי.
מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקל פרידמן.
בוקר טוב לכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע.
בוקר טוב וחודש טוב ומבורך.
בשורות טובות שיהיו. בוקר טוב,
אנחנו... מה שלומך?
חסד השם ידבר אחרי חטא.
הייתה יממה מאוד קשה אתמול, שהתחילה בדיוק כשאנחנו נכנסנו לשידור, אפילו קדמנו קצת.
יממה מאוד מאוד קשה, מהפיגוע בירושלים שגבה את הבחור היקר אריה צ'ופה קשה מקום דמו.
בחור כזה מתוק והתמונות שלו לא יצאות לי מהראש. ואיך שזה, וואי, איזה תמונות קשות מהפיגוע. כל פעם קשה להסתכל מההתחלה.
בחור חמד, ושמענו גם את ההספדים, וכשראש הישיבה מספר שהוא לא היה אמור להגיע כי הוא לא הרגיש טוב, הוא התגבר ויצא, וכן, כל הדברים האלה.
קדוש, הילד הזה הוא בטוח קדוש, השם מקום דמו, אנחנו אין לנו כבר מה לעשות, רק לחזק את המשפחה. ראיתי את אבא שלו בלוויה, אני אומר לך, קודם כל זה מחזק מאוד, כן. איך הוא קיבל עליו את הדין, אבל זה קורה, זה קורה, בתור אבא לילדים זה פשוט קורה. ומה אני אגיד לך, לחפש אשמים זה גם לא יעזור להם.
נכון, אבל לא מצאנו גם את האשמים, כן, זה עוד סיבה, אנחנו פה גם בתוכנית אקטואלית.
כן, כן, לגמרי.
המחבלים לא נמצאו, אין שום קצחות.
מחבל אחד, שתיים.
חוליה, מישהו, עדי ראייה אומרים שמישהו היה לפני הפיגוע באזור וצילם וראה.
וגם איך זה קרה, איך הצבא לא שם לב לזה.
שבק.
היה צריך להתארגן לזה, זה חתיכת פיגוע, פיגוע משולב.
מטענים, כן, כן. מצלמות האבטחה ש... או מצלמות בכלל, אתה יודע, מרחבים ציבוריים היום מצולמים. טוב, בוא נתקדם, כן, בוא נודה לצוות שלנו, עורך ומפיק אותנו יעל ראובן, טכנאי השידור מוטי קופר, אנחנו מתחילים.
מילה לייל, הוא עובד בלי סוף. תקשיב, בימים כאלה, הוא צריך כל רגע להביא ברועיין אחר. כן. טוב שיש לנו אותו.
ברוך השם.
אבל היא כבר אקטואליה.
רגע, לפני האקטואליה, בואו תרשמו את שמות הפצועים, כי זה חשוב, אולי נחזור עליהם בהמשך. תדסה בן מדה, אלחנן בן לבנת, וחיים נחום בן פייגה ריבקה לרפואה שלמה. אלו הפצועים מהפיגוע אתמול בבוקר בכניסה לירושלים.
ובוא נוסיף, אם כבר תפילות לנשיא מועצת חכמי התורה.
כן, גם עליו נדווח בהמשך על מצבו. נמצא בבית החולים העיני הישועה, כרגע מצבו יציב לפי מה שאני מדווח, הרב שמעון בן חביבה.
עכשיו לענייני אקטואליה, אין ברירה, אז לפני שאנחנו מעלים את קובי פינקלר, כתבנו לענייני צבא ביטחון, אז רק אספר למאזינים שכרגע עדיין לא נמצאו
המחבלים. כן.
לעומת זאת, יש פרשייה אחרת שהגיעה לסיומה, הפרשייה של
חטיפת נער. אז בוא נדבר עם קובי.
בוקר טוב לך קובי.
בוקר טוב גם לכם.
עם מה נתחיל? עם הפיגוע? פיגוע ש...
האמת שאם זה סיימנו איתך אתמול, אז בוא נמשיך עם הפיגוע.
כן.
אני חושב שכך... עוד משפט אחד, בגלל שאני ממש אסיים לפני כמה דקות כל האירוע הזה, ואני מסיים שיחה עם גורם הביטחוני הבכיר שעסק עכשיו בתגופתו של טירן פרו, אז בוא נסיים עם זה רק כיוון שזה ממש לפני כמה דקות, אז זה הלך לאקטואליה. אז במשך כל 24 שעות האחרונות מתנהל מסע ומתן, לא מסע ומתן שאנחנו עושים בו משהו, מסע ומתן של לחץ על הרשות הפלסטינאית עם מספר גורמים, גם גורם שלישי, גם גורמים בתוך הרשות שאותם מפעילה ישראל ומדינות נוספות, גופים נוספים. בסופו של דבר, גם אמש היה קרוב מאוד להחזרת הגופה, סמוך ל-11 בלילה, היה בטוח, כולם היו בטוחים שהיא מחזרת הגופה, ואז הרגולים שם בג'נין מחליטים שלא להחזיר את הגופה בסמוך לשעה 5 לפעות בוקר, אחרי שהובהר להם בצורה חד משמעית, אם לא יהיה בטוב, יהיה בכוח, אזי הם משחררים את גופתו של טירן פרו, והוא יובא למנוחות היום בשעה 12 בצהריים, כך סוף לסיפור הזה.
אתה יודע לספר, לנו במה אימו עליהם? אם זה עבד,
מה זה במה? מה זה במה? בכוח, רק בכוח.
אז למה זה לא עובד? כמה זה לא עובד כל הזמן?
אני אענה לך שנייה קובי, כי צהל היום לא מאיים בכוח, חוץ מדיבורים בתקשורת והודעות לעיתונות של לפיד וגנץ, ובאו אותם דרוזים, הגיעו למחסום ג'נין, שם לפני הזה, הגיעו הם רובים, לא ראית את זה? ירו באוויר, ואמרו חבר'ה, אם הגופה לא מגיעה, אנחנו נכנסים, והורגים את כולם, פשוט מאוד, ותוך שעתיים, החלק של צהל, סליחה קובי שאני ככה הזה, החלק של צהל היה נטו בתיאום של בין אותם ערבים שחטפו את הגופה לאותם אלה שבאו לקחת אותה, פשוט מאוד. בבקשה קובי. כמובן.
אתה לא צריך לקרוא כל מה שיש בוואטסאפ הפנימי של הקבוצה.
אז בוא, תחשוף לנו, תחשוף לנו מה קרה.
אל תשמע, קודם כל זה לא עובד בצורה כזאת, כי בסופו של דבר הדיונים החלו כבר אתמול בבוקר, ברגע שהתבררה הגופה, העובדה שחטפו את הגופה. גם כאן הייתה אי בהירות, לא כל מה שהאבא וכל הדודים בצורה מסודר הסיפור, כן הייתה גופה, לא הייתה גופה, כן הלכו ברמל למכשרן שם, הארגונים שם, אותו ארגון אלאפטה היה בטוח שמדובר בחייל ישראלי, היה להם אחד ועוד אחד, ולכן הם חתכו
לגופה. קובי, בוא נעצור לשנייה, תשאר איתנו על הקו.
תמתין איתנו שנייה על הקו, אנחנו אומרים בוקר טוב לרפיק חלבי.
שלום, בוקר טוב.
ראש מועצת
דליית אל כרמל. ספר לנו על האירוע מהזווית שלך. אתה מכיר גם את המשפחה, מכיר את האירוע ואת המעורב.
אם ראית כבר את החיה, את הבחור המשוחרר.
קודם כל, הגופה נמצאת עדיין בסלם. היא תגיע לכאן רק בעוד קרוב ל-40 דקות לדליית אל כרמל. הייתי בסוד המסעים ותנים, בסוד המגעים עם כל הגורמים. שמעתי חלק מהדברים שנאמרו לפני כן, אכן אם הייתה מחשבה בהתחלה שהבחור הוא חייל צהל, אבל אתמול הייתה הודעה כבר של דובר חללי אקצה, אל-אקצה, או פתח אבו מג'הד, שאמר שאחרי שבדקו את הכל, הגיעו למסקנה בטוחה שהוא לא חייל, ושהוא רק תלמיד תיכון, ולכן החליטו להתחיל במגעים, לשחרר את הגופה שלו.
אז הוא שוחרר רק בגלל שהוא לא חייל, אתה אומר. אם הוא היה חייל, הוא לא היה משוחרר.
אין לי מושג. אני אומר לך מה היה אתמול. אני לא יודע מה יש להם בראש או אין להם בראש. אנחנו ניהלנו מסע ומתן משך יש יומיים. מי שהוביל את זה זה רסן עליין האלוף, יחד עם הצוות שלו, בעדות ובגיבוי מלא של ראש הממשלה ושל שר הביטחון.
הדיווחים, רפיק, אתמול... רפיק, הדיווחים היו שהוא נחטף בעודו בחיים. האם יודעים מה קרה אחר כך?
מה שקרה, הוא לא נחטף. הוא היה בעצם מחובר
למכשירי
הנשמה. כן, והבחור השני הוא טס, כבר שמצבו היה קצת יותר טוב, הוא טס לרמב״ם. אותו אי אפשר היה להטיס אותו. ניסינו בכל האמצעים, אבל לא הצלחנו. כיוון שהייתה סכנה לחייו. ניסינו להכניס רופאים ישראלים, אבל הם חששו להיכנס לשם. ובסוף מה שקרה, זה שהוא חובר, יש שתי גרסאות, יש גרסה של הצבא שאומרת שהוא נפטר לפני שחטפו אותו, וגרסה של האב שאומר שראה את הדופק שלו על מכשירי הנשמה, והם חטפו אותו לפני בעצם בעודו בחיים. כן. יש כאן שתי גרסאות שאני לא רוצה להיכנס לזה, אני מתנחם בכך שהבחור נמצא, הגופה נמצאת אצלנו כאן בידינו, יוטבה לקבורה מכובדת כאן ביישוב. מעבר לכך, כל המאבקים הפוליטיים ואחרים מעניינים אולי שוחרי פטפטת באולפנים כאלה אחרים.
תגיד, היה לכם סיוע מגורמים נוספים, מדינות ערב שכנות?
כן, היה סיוע קודם כל מקטר וממצרים. אני חייב לומר שהיו שיחות טלפון מאוד חשובות של אחמד טיבי עם בירות ועם עזה, וגם דיברו עם הג'יהאד האסלאמי ועם חמאס, אבל לדעתי הטלפון החשוב יותר היה עם אלבאץ' בבירות, שהפעיל את הלחץ שלו על...
שמי דיבר איתו? מי היה בקשר איתו?
אחד מחברי הכנסת שהזכרתי מקודם,
אחמד טיבי.
לעובדה שהגיעו אתמול חמושים ודרשו את הגופה אתמול בלילה, היה השפעה לדעתך? כלומר, זה משהו שמאיים על ג'יהאד איסלאמי או אותם חמושים ש...
לא היו חמושים שהגיעו לשום מקום. זה היה לחץ של הרשות הפלסטינית, מי שניהל אותו זה אנשים של מגנוני הביטחון של הרשות. הצילום שאתם ראיתם אותו, זה צילום שהפך לא נראה לי, אבל זה סך הכל, אני לא מתחס לשום חשיבות, לא לזה ולא להפגנות.
ראינו הפגנות אצלכם, ראינו ביישוב, ראינו שבעצם הם הולכים להתפרע שם אם הגופה לא תחזור, ויכול להיות שבאמת זו הסיבה המרכזית.
לא, זאת לא הסיבה המרכזית. הסיבה המרכזית היא המגיעים שהיו. אני רוצה לומר לך, אני יכול להבין את התושבים ואת הצעירים במיוחד שרצו להפגין. אני מכיל אותם, אני מחבק אותם. זה ימים מאוד קשים ומאוד לא נעימים, שאנחנו פחדנו שנאבד את השליטה על מה שקורה, אבל לשמחתי הרבה, הכל בשליטה והכל בסדר.
אוקיי, רפיק חלבי, תודה רבה.
תודה רבה.
קובי, אתה איתנו?
כן, בוודאי.
אז הנה, שמענו את האומר, לא... אין השפעה...
אין קשר ללחץ, כן, אבל היה לחץ בינלאומי, דיפלומטי. נקרא לזה, דיפלומטי.
נכון, בסופו של דבר היה לחץ דיפלומטי. הייתה כוונה ברורה לפתוח את זה כל הזמן. גם אתמול גנץ דיבר מהמשפחה ודיבר על כך שיהיה לחץ דיפלומטי.
אז אני רק שאלה, הגופות של החיילים, אבל הגופות של החיילים, אלה שאנחנו כבר הרבה זמן מחכים להם.
איפה אחמד טיבי?
למה לא מפעילים כזה לחץ? בדיוק אותו דבר כזה לחץ, ואז גם הם יחזרו.
כי הם חיילים.
אני לא בדיוק אותו דבר, אני אסביר לך למה. כי כאן זה היה בעת לחימה, וכאן מדובר בתאונת דרכים. אזרח דרוזי, אומנם ישראלי, אבל אזרח דרוזי, שנכנס לתוך שטרה רשות בצורה מסודרת, מוסדרת, ונפגע בתאונת דרכים.
נו, ואם זה היה חייל, אוקיי, אזרח דרוזי, ואם זה היה חייל, ברור לך שהתוצאה הייתה אחרת. שהם לא היו משחררים אותו.
התוצאה הייתה אחרת לא מבחינת החזרת הגופה, התוצאה הייתה אחרת מבחינת המסע ומתן הדיפלומטי. ברור שאחמד טיבי לא היה נשכב על הגדר בשביל איזה חייל ישראלי, זה ברור לחלוטין. אבל צה"ל היה מחזיר את הגופה הזאת בכוח. הסיפור של רצועת עזה הוא סיפור אחר, ראינו את זה גם עם גלעד שליט, לא, אי אפשר להסתיר את הדברים האלה. גלעד שליט הוחזק בכלא חמש שנים, בשבי חמש שנים, לא ידע מדינת ישראל אחד הוא מוחזק, למרות כל הדיווחים, ואני יכול להגיד לך את זה מבפנים, אינו היהודים, נקודה מסוימת, וגם כאשר הייתה הגיעה בפרק זמן קצר, הסכנה של לסכן 10-15 חיילים שיהרגו, ייפצעו חלילה, לא מטור שהייתה שווה את הדבר הזה, אז זה שיקולים של מערכים בביטחון, או יותר גבוה שיקולים של מדינאים.
קובי, תן לנו עדכון, תן לנו עדכון, אנחנו צריכים להתקדם, תן לנו עדכון, איפה נמצאים במרדף אחרי המחבלים מהפיגוע אתמול? אם זה אחד או שתיים, אם ידעו.
קודם כל זה חוליה גדולה, הרבה יותר משניים. יש אחד שבסופו של דבר היה בקצה, אבל מדובר במישהו שהכין את המטענים הללו, חוליה שלמה שהכין את המטענים הללו, לפי כל הסברות ולפי כל הערכות, מדובר בערבים ישראלים
ממזרח ירושלים,
נכון, שהסתדבו עם תעודות זהות כחולות, אנשים שידעו, הכירו היטב, כלומר פלסטיני, נלך לפרפרזה הזאת של ג'נינה, הוא לא יודע בדיוק מה זה הצומת של הטרפיאדה של רמות, הוא לא יודע שמסורים שם מאות אנשים בשעת בוקר, הוא לא מכיר את כל הצבאי הזה של לברוח לנקודה כזאת ואחרת, גם אם הגוב גלבן זה לא עוזר לו שום דבר, זה מישהו שהכיר את
השטח. אז איפה עומדים? תגיד לנו איפה עומדים בחיפושים?
במצב לא טוב. נכון להרגע הזה במצב לא טוב, יכול להיות שיקח עוד זמן, לא מבוטל, גם העובדה שבתוך התחנה עצמה אין מצלמות, גרים עכשיו, אז הם מסייעים בהרבה מאוד מנסים לסייע בסיינים, ובצורה כללית צריך לומר, גם אמרתי את זה אתמול בבוקר, היה כאן קשב של מערכת הביטחון, באמת הם לא יעזרו שום דבר על הדבר הזה, התראה מודיעינית שאומרת ראש אגם של המשטרה, שישנה התראה מודיעינית כוללת, לפיגוע, זה גם אתה יכול להגיד, וגם אני יכול להגיד, וגם כל אחד מאיתנו. אף אחד לא חושב שפתאום עכשיו היה כל הזרי הדבלה. הייתה כאן מערכת שקשלה בטיפול בערבי מזרח ירושלים, או בכל מערך הזה. כרגע אין תוצאות לזה.
אנחנו מקווה שהמחבלים, אותם מרצחים,
תפסו במהרה וישלמו. וישלמו מחיר כבד מאוד, אני מקווה.
כי בעיניי זה דבר הזוי שאנחנו בשנת 2022, ש... כל הטכנולוגיה של היום והמצלמות, ואגב, אני לפחות ראיתי מצלמות כן מהפיגוע בירושלים.
אני מקווה שהם יתפסו מתים ולא חיים.
ואם יתפסו חיים, אז יסיימו את זה בצורה אחרת.
חלס עם האוניברסיטה שמחכה להם.
קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אני מאוד מודה לך. תודה.
תודה רבה.
דוקטור ינון בודה, מנהל בית החולים הדסה עין כרם, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, אולי תיתן לנו תמונת מצב על הפיגוע. תמונת מצב על הפצועים שנמצאים אצלכם מהפיגוע.
ואצלנו, לשמחתנו, מתוך 24 נפגעים נשארו רק שניים, 22 שוחררו לבתיהם, שניים הם גבר בן 20 במצב בינוני שהגיע אתמול ונותח לצורך הוצאה של רסיסים חלקי גוף שונים, ועוד גבר בין 52 שגם הוא סבל מרסיסים, אבל אותם ניתן היה להוציא במסגרת המיון, והוא השפז להשגחה במצב קל.
זה אותו אחד שהיה מוגדר אתמול כקשה מאוד?
לא, פצועים שהוגדרו במצב קשה מאוד לא פונו להדסה, הם פונו לבית חולים אחר.
תגיד, יש משהו שונה בפיגוע הזה מבחינת הפגיעות שלו, מבחינת מה שנגרם לפצועים?
הוא מחזיר אותנו לפיגועים, פיגועי הטרור מלפני שנים רבות, שבהם נעשה שימוש בחומרי רסף, במסנזים, זה משהו שלא ראינו בפיגועים בשנים האחרונות, הוא מחזיר אותנו אחורה מהבחינה הזאת. זה קצת שונה, אבל זה לא משהו שאנחנו לא מכירים או לא יודעים לטפל בו.
לצערנו אתם יודעים יותר מדי טוב איך להיות ערוכים לכאלה מקרים.
כן.
אנחנו תמיד ערוכים ותמיד מקווים שזה לא יקרה.
דוקטור ינון בודה, מנהל בית החולים הדסה עין כרם, שתבשר לנו בשורות טובות.
בעזרת השם.
תודה.
תודה
רבה.
עכשיו אנחנו עוברים לבני ברק.
עדיין בית חולים, עדיין קשור, אבל בוקר טוב לאשר נערי, מקורבו ונאמן ביתו של זקן מועסת החכמים, זקן...
הרב רפאל שמעון בעדני, הוסיפו לו אתמול שם בעצרת, כן. הרב נערי, בוקר טוב.
בוקר
תבורך, ידידי. חייבים לציין שהוא גם מנהל קופת חולים לאומית, אם אני לא
טועה. תן לנו עדכון על מצבו של זקן חברי המועצת, הגאון הגדול הרב בעדני, שמאושפז במעייני הישועה.
כן, אני רוצה לתת בדברים, ברשותכם. כשברוך הוא מראה לנו רחמים, שומר על מרן שליטה. לפני כחודש ימים, רוצה להזכיר לכם ולכל המאזינים, כשהיה מצב מאוד מאוד קשה, ממש בדרך של נס, כשפוכו עמיתו מחולי קשה מאוד מאוד לחיים טובים, עד לתפקוד של ממש. ברוך השם, ברוך השם. כעת, לפני כארבע ימים, המצב שלו ידרדר, והוא היה במצב מאוד מאוד קשה עד כך שעבר חייה מלאה של ממש. וכרגע, ברוך השם, בעזרת השליחים הטובים בטיפול נמרץ, הרופאים שלו הטובים, באמת שממש ממש מסרים נפש בסייעתא דשמיא, הוא עמד, היום המצב שלו יציב, ברוך השם, אבל עדיין אני צריך להגיד לכם דברים כאלה, יש אנשים חושבים, אנחנו נכנסים לשעננות קצת, חושבים שהנה, תבורכו, נתנו לנו את מרן, והכל יציב, בסדר, 100%, אבל צריך לדעת, הרב נמצא במחלקת טיפול נמרץ, הוא לא נמצא במחלקה פנימית. במחלקת טיפול נמרץ נמצאים אנשים שנמצאים בסכנת חיים, אנשים שצריכים שמירה מאוד מאוד צמודה, אנשים שצריכים שמירה מעולה וצמודה, אז אסור להיכנס לשעננות.
אז אתה אומר שכולם חייבים להמשיך ולהתפלל.
הרב שמעון רפאל שמעון בן חביבה, רפואה שלמה, וגם צריך לזכור שהוא לא בן אדם צעיר, אתה יודע, אנשים בן 94 אני חושב, נכון?
כן, עוד מעט 95 גם, אבל אסור להיכנס לשעננות, זה המסר, אסור להיכנס לשעננות, חושבים שהנה הכל יציב, אם ככה יציב, אז בסדר גמור, אפשר להעביר את הרגל, לא צריכים להתפלל, צריכים כל יום לעמוד בתפילה, כי כמו שאתה אמרת, בגיל הזה הדברים מאוד מאוד דינמיים, אנחנו זקוקים, אין לנו מישהו אחר, יש לנו מנהיג, זה המנהיג שלי, יש לנו, אנחנו רוצים אותו עד ביד גואל, צדק ועד ועד בכלל. אנחנו מבקשים ופונים לעם ישראל שיתפעלו עליו.
אז הנה, מכאן הקריאה לציבור להתיר בתפילה לרפואתו של הגאון הגדול הרב רפאל שמעון בעדני שליטה. הרב אשר נהרי, מנהל
קופת חולים לאומית באלעד,
ומקורבו של... הוא מטפל ברב במשך שנים ארוכות, אגב, לא מהיום, כן?
זכות גדולה, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה רבה
לך. בעזרת השם מביא לנו גם בשורות טובות, אתה יודע, הרב כבר יצא מבית החולים בעבר,
ויצא
בעזרת השם שוב.
ולפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, אז בדיוק בעקבות מה שדיברנו קודם, על באיזה מצב יתפסו המחבלים, אני נזכר שלפני הבחירות היו, בן גביר למשל אמר, הוא רוצה עונש מוות למחבלים.
איפה בן גביר בכלל?
לא, הוא דורש את זה בהסכמים הקואליציונים, זה מה שבאתי לשאול. האם הוא דורש גם שיהיה עונש מוות, הרי זה טיקט שלו.
אתה שואל האם זה היה הבטחת בחירות או שהוא הולך ליישם את זה?
לא, אני בא לשאול אותך במילים אחרות, האם ממשיכים לריב פה, כולם כולל כולם, על אגו ועל תיקים, ומי יהיה השר היותר בכיר ממי, ופתאום מיהדות התורה אני שומע, הוא קיבל יותר, כמו ילדים בגן, הוא קיבל יותר, תן גם לי. חבר'ה, איפה המדיניות? איפה מה שבאתם ליישם? איפה באתם לעבוד בשביל הציבור? אז אני רוצה לראות אם בן גביר באמת מתעקש, יהיה עונש מוות למחבלים.
אנחנו נמשיך ונעקוב, אני מניח שנהיה פה גם אחרי הרכבת הממשלה.
זה אמור להיות לא פחות חשוב מאיזה תיק.
אני חושב שעונש מוות למחבלים... טוב, רציתי לפתוח פה עוד נושא, האירוע בחולון, אבל אולי אחרי הפרסומות.
פרסומות וחזרנו.
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן. אולי זה לא תוכנית חיסכון, אבל עם ספיריט שבת תחסכו על בטוח. בר המים החסכוני בעולם, ישירות מהיבואה לצרכן. ספיריט בר תת שבת. בר המים ספיריט שבת, כוכבי.
ההיט של החורף חוזר.
נה 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 נמס בקוס של כנור.
נמס בקוס של כנור, מ-100% רכיבים טבעיים.
בלק, 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 בלק אאוט באדרן. רעידת אדמה 10 בסולם ריכטר במחירי אדרן. רק עכשיו, הנחות של מאות שקלים. לדוגמה, גלקסי A13 64 ג'יגה, רק ב-599 שקלים במקום ב-990 שקלים. גלקסי S22 אולטרה, 256 ג'יגה, רק ב-3790 שקלים במקום 4890 שקלים. קראנו את המחירון ואתם מחייגים הרגע ומתחדשים. בלק אאוט לא יחזור, כוכבית 3230.
אמא שלך מסכימה לך לשבת על הספה?
בטח.
היא מסכימה לך לצבוע דפים על השולחן?
ברור.
והיא גם מסכימה?
מה, לגעת בשידה? מסכימה.
אז אפשר לבוא לכם?
בית זה לא מוזיאון. איקאה מציעה לכם מגוון פתרונות לחיים נוחים, עם ריהוט מעוצב, במחירים משתלמים. איקאה.
נשים יקרות, כאן צילית מעמותת בת מלך. במיזם איתך פועלות מעל 800 שגרירות בכל רחבי הארץ למען נשים המתמודדות עם מצוקה במשפחה. אם את מתמודדת ומסתירה, נעזור לך למצוא את השגרירה שלך. היא תקשיב, תתמוך ותחבר אותך לגורמים מקצועיים. אל תישארי לבד. צרי קשר באתר בת מלך או בטלפון 1-800-292-333. בואי, אני איתך.
בחורף הזה את מתחדשת עם הקולקציה של רחל סיטבון. רחל סיטבון, מבחר גדול של סמלות יוקרתיות לשבתות ואירועים. ייעוץ והתאמה אישית מגיל שנה ועד מידות גדולות. ועכשיו במבצעי בלק פריידיי שאסור לפספס. פריט שני ב-50% הנחה, למעט פריטים שלא משתתפים במבצע. בני ברק, מארשל 3, פינת רבי עקיבא. ירושלים, קניון רמות, קומה 3. 073-729-71 96.
רעידת אדמה 10 בסולם ריכטר במחירי הדרן. הנחות של מאות שקלים למכשיר. קראנו את המחירון ואתם מחייגים הרגע. כוכבית 3230.
מקימי.
בלק פריידיי הגיע למקימי. עד 50% הנחה על כל קולקציית החורף החדשה. הזדרזו ותענו מהמבצע המדהים. רק במקימי. לחברות מועדון ומצטרפות חדשות בלבד.
מקימי, סי אופנה. מקימי.
רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד. ועוד משפחה, תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058.
שותפים בפדיון שבויים ונושאים בזיווגים. נותנים יד להשבת מאות נשים וילדים לעם ישראל ומעבירים עכשיו שמות לתפילות לזיווגים בכל ערב ראש חודש בעמוקה. יד לאחים, כוכבית 9234.
רעידת אדמה 10 בסולם ריכטר במחירי הדרן. הנחות של מאות שקלים למכשיר. קראנו את המחירון ואתם מחייגים הרגע. כוכבית 3230.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
עכשיו ננסה להבין עוד קצת יותר על הנושא הביטחוני ונאמר בוקר טוב לעורך הדין גונן בן יצחק.
בוקר טוב.
בוקר טוב, איש שבק לשעבר צריך לציין. האם אנחנו חוזרים, אתה חושב, לימי הפיגועים? הקשים האלה, כמו שראינו את המתאים
האוטובוסים המתפוצצים.
תראו, אי אפשר להתעלם מהעובדה שאנחנו בשבועות האחרונים בפירוש רואים הידרדרות במצב הביטחוני. אני חושב שיש לזה כל מיני סיבות, אולי תכף נדבר סיבות, אבל אנחנו בפירוש נמצאים בתקופה מאוד מאוד בעייתית. מצד אחד, צה"ל ושירות הביטחון, כוחות הביטחון, עושים הרבה מאוד מבצעים. אני חושב שלילה לילה יש מבצעים ברחבי הגדה כדי לנסות ולטפל בקיני הטרור, ומצד שני אנחנו רואים שבכל זאת, למרבה הצער, אנחנו עדיין חווים פיגועים מאוד מאוד
קשים. הפעולות שצהל עושה בגדה, בכל המקום ביהודה ושומרון, הן פעולות שגרתיות, תמיד עשו אותן. אני שואל, מה קורה עכשיו מהבחינה הזאת שאנחנו רואים רצף של אירועים, אבל לפחות הפיגוע האחרון הוא חריג באירועי דקירות, באירועי ירי, זה משהו שצריך פה התארגנות, צריך פה מישהו שיבוא, ואיפה להניח את המטען, ובסוף אחרי כל זה עדיין אין לנו קצה חוט על זהות המפגעים, ואנחנו נמצאים בעידן, אתה יודע, טכנולוגי, יש מצלמות, וכולל אגב מצלמות על תחנת האוטובוס המדוברת. איך יכול להיות שאנחנו יממה אחרי, ועדיין המחבלים כנראה מסתובבים חופשי?
אני אומר ככה, קודם כל אני כן מסכים איתך שזה סימן מאוד רע, משום שברור שיש פה תשתית, לא מדובר פה במפגע בודד שהחליט לקום בבוקר ולבצע איזשהו פיגוע דקירה, אלא בתשתית שהכינה מטענים, אם אני מבין נכון ממה שעולה בתקשורת, מטענים צמודי סלולר, כלומר מדובר פה במשהו שהכינו אותו, יש מעבדת נפץ שהכין את המטענים האלה. העובדה שירות הביטחון הכללי, שוב, לפי מה שמפורסם, הרי אנחנו לא תמיד יודעים הכל, אבל עצם העובדה שהפיגוע, שני הפיגועים האלה יצאו לדרך, זה אומר ששירות הביטחון הכללי כנראה לא ידע על ההתארגנות הזו, סימן מאוד לא טוב. דיברת על טכנולוגיה, אני דווקא, אתה יודע, חסיד לא רק של טכנולוגיה, אלא גם של המודיעין נגיד האנושי, המודיעין שקוראים לו Human Intelligence, ופה יכול להיות שאנחנו רואים איזושהי חולשה של השבת, ובפירוש בשבת צריכים לשבת ולבדוק מה קורה פה.
אתה רואה פה שזה קשור לחילופי השלטון בישראל, או שאין קשר?
אני לא חושב שיש קשר ישיר. כשתשתית מכינה מטענים צמודי סלולר, אני לא חושב שזה משהו שמוצאים בגלל בחירות, בגלל תוצאה כזו או אחרת. אני כן חושב שיש גורמים בתוך הממשלה המתהווה, שלפחות לפני שהם נכנסו למשרדים שמדובר בהם, אני מדבר למשל על חבר הכנסת איתמר בן גביר ואחרים, הדרך שבה שופכים בנזין לתוך המדורה הזו, ויש פה מדורה, צריך להבין את זה, אני חושב שהיא לא נכונה. אני גם מאמין שכשהאנשים האלה ייכנסו לתפקידים, הם גם ימתנו את עצמם, כי הם בעצמם יבינו שכאשר אתה נושא באחריות, צריך לנהוג בעניין הזה בזהירות מאוד רבה. אבל לבוא ולהגיד,
אז אתה אומר למשל,
אני רק אסכם, אני רק אגיד, לבוא ולומר שזה בגלל הבחירות, בגלל תוצאות הבחירות, ברור שהתשובה היא לא.
אוקיי, אז זה לא בגלל הבחירות, אבל כמו שאתה, אני באמת תוהה לעצמי, אז אני תוהה לעצמי, אם למשל אותו בן גביר שהזכרת, העשייה שלו, שהם בעד, למשל, עונש מוות למחבלים, אתה חושב שבאמת זה דבר ישים, או שזה רק סיסמאות?
אני חושב שיש פה הרבה מאוד פופוליזם. אני שמעתי אותו אתמול אומר שצריך שהטרור, שנגבה מחיר כבד מהטרור. מי זה הטרור הזה? כלומר, או נחזור
לסיפורים ממוקדים. זה בטח סיסמאות, זה בטח סיסמאות, כי כולם אומרים נגבה מחיר כבד. מאז ומעולם ראשי ממשלה אומרים, אנחנו נגבה מחיר כבד.
אבל לא רק זה, לא רק זה. כשאומרים נחזור לסיכולים ממוקדים, רק לפני חודש היו סיכולים ממוקדים בשכם. זה לא צריך לחזור לזה, זה קיים. זה נעשה, זה מתבצע. אבל לגבי עונש מוות, תשמעו, אנחנו מדברים על אנשים שבהרבה מאוד מקרים יוצאים לפיגועי הקרבה וכולי. עכשיו, אני חייב להגיד שבמקרים מסוימים, מאוד ספציפיים, צריך להפעיל את עונש מוות. בוא נזכור, יש עונש מוות. לא מפעילים אותו.
בישראל מעולם
למשל.
חוץ מ...
לא יש לי. כן, מפושים נאצים.
חוץ ממחשימו כלום.
נכון, נכון. ואני אומר, למשל פיגוע כמו שהיה בזמנו על משפחת פוגל, זה בוודאי ובוודאי פיגוע שבו צריך לקיים עונש מוות. יש מקרים מסוימים שכן, אבל אני אומר...
צריך להיות קטגורי, מחבל.
קיצור, אתה אומר רק בדברים שמזעזעים.
מחבל, לא, מחבל, לא.
אני גם אומר שזה גורף. אם בא לרצוח, רצח, רואים, יש הוכחות. בוא, לא מדברים על סתם משהו. יעבור משפט או משהו.
מחבל, אנחנו מדברים.
כן.
רגע, ושאלה, ויהודי שביצע רצח של
ערבי
על רקע לאומני.
זה שאלה.
אז זה לא כזה פשוט, תראו, יש...
מה לעשות, אנחנו מדינת היהודים, בעיניי זה לא שאלה, אנחנו מדינת היהודים, יהודי לא הורג יהודי.
לא, הוא מדבר עם יהודי, הרג ערבי.
אני אומר, יהודי...
אז אתה רוצה שהעונש יהיה עליו עונש מוות, מי יהרוג אותו, יהודי? אין מצב כזה, מה פתאום?
תשמעו, אז אני אומר, יש פה הרבה מאוד שאלות, העונש קיים, באה ממשלה חדשה, היא יכולה לקבוע מדיניות חדשה, ולהפעיל את העונש הזה שקיים, לא צריך אפילו לחוקק, זה קיים.
כן. עורך הדין גונן בן יצחק, תודה רבה לך, לשעבר בשבק.
תודה, שנדע ימים שקטים.
אמן, אמן, תודה רבה.
האלוף במילואים עמוס ידלין, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, אני חייב לשאול אותך את
הראש. רגע, תגיד מי, לטובת מי שהצטרף, ולא שם לב.
לשעבר ראש המל"ל וראש אגף המודיעין,
ואלוף בצה"ל.
תשמע, כולם מכירים, בינינו כולם מכירים אותו.
נכון, אבל יש צעירים עכשיו שהצטרפו גם לזה, לא יודע.
אז אני חוזר ברשותך לשאלה שבה אני פתח. קודם כל, האם להערכתך אנחנו חוזרים לימים של הפיגועים העוצמתיים האלה של הנחת מטענים?
תראה, הטרור לעולם לא יוכל לרדת לאפס. אני חושב שההפך, העובדה שהשבק וצהל סיכלו עשרות פיגועים של מטענים, מראה שיש לנו אחיזה מאוד טובה בשטח, ויש מעט חוליות מאורגנות שלא נתפסות. רוב הטרור הוא טרור שקשה מאוד לדעת עליו מראש. קם פלסטיני בבוקר, הייתה לו איזו אכזבה אישית, מחליט שהוא הולך לדקור יהודי, או לאור הסתה ברשתות החברתיות, את זה קשה מאוד לתפוס.
אבל פה יש תשתית, פה מדובר במשהו אחר כנראה.
רשת מאורגנת עם תשתית שמייצרת מטענים, שפורסת אותם, שמפעילה אותם סלולרית, על רשתות כאלה בדרך כלל השבק יעלה, אבל מתוך 50, 60, אולי 100 סיכולים, מדי פעם יהיה אחד שלא יסוכן.
אבל כל עוד והם לא סוכלו עדיין אותה חוליה, אז יש גם חשש שהם ישובו לעשות פיגועים, כבר אין להם מה להפסיד, אתה יודע.
א', יש להם עדיין מה להפסיד, אבל אתה צודק שהעובדה שהם לא נתפסו אחרי, מחייבת אותנו לערנות הרבה יותר גדולה. אני חושב שתושבי ישראל צריכים לזכור מה שפעם הם היו עושים, חשדנות, לצלצל 100 ברגע שהם רואים מטען חשוד, לפקוח את העיניים, לעזור למקרה הבודד שבו כוחות הביטחון לא הצליחו לסכל מראש את הפיגוע. תראה, הולכים בינינו מאות אנשים שלא יודעים שחייהם ניצלו, חייהם נמשכים.
אבל אם אנחנו מדברים על, סליחה, על המחבלים, בהנחה שהם באמת ממזרח ירושלים והם עם תעודת זהות כחולה, כמו שאתה אומר, אז זה ממש, בן אדם צריך לשים מעין לא רק על מטען, לא רק על חפץ חשוד, על כל...
בין מיעוטים שעובר לידו, הוא לא יכול לדעת מי פתאום ישים פה איזה מטען.
או סכין, או משהו, או דקירה.
אז אמרתי, לגבי סכין ולגבי דריסה, אנחנו כבר יודעים. אנחנו יודעים שמדי פעם זה יקרה, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לזה. לגבי הנושא של מטענים שבו התחלתם את השיחה, צריך לדעת שזה תפקידו של השבק, זה תפקידה של המשטרה. מתוך תושבי מזרח ירושלים, אם זה מזרח ירושלים, אני עוד לא יודע אם זה המצב, 99% מהאנשים הם אנשים שלא תומכים
שיש להם מה להפסיד, כמו שאמרת קודם, יש להם הרבה מה להפסיד אם יטילו עליהם סנקציה.
הם אנשים שרוצים לחיות את החיים שלהם, והם לא מעורבים בטרור. אולי הם תומכים בו בעמקי ליבם, אבל הם לא מעורבים במעשה. ואנחנו איחדנו את ירושלים, ואנחנו רוצים לחיות איתם בשלום, ואני מציע מאוד לא להאשים את כל תושבי מזרח ירושלים.
כן. תגיד, בוא נדבר רגע על השבת גופתו של הנער טירן פרו, הנער הדרוזי.
אני חושב שלפני זה, צריך רגע להסתכל קדימה. יש פה שינוי והתלכדות של כל המרכיבים של הזירה הפלסטינית. זה לא רק ירושלים. ירושלים היא המוקד. אבל זה חלשות מאוד דרמטית של הרשות הפלסטינית, תפקוד חלקי של מנגנוני הביטחון, שהם חלק, אנחנו לא בונים עליהם, השב"כ עושה את עבודתו, המשטרה עושה את עבודתה, אבל הם היו חלק בסיכול הטרור. יש הסתה מאוד גדולה מחמאס, הוא שומר על עזה נקייה, כי הוא לא רוצה, על עזה, כי לא מפעילה טרור, כי הוא יודע מה יהיה המחיר, אבל הוא בהחלט שמח לשלוח ולהכווין פעילות טרור ביהודה ושומרון, האיראנים שולחים כסף בנשק, וכל זה צריך להביא אותנו להבנה שכל עוד הסכסוך הזה לא נפטר, והוא לא נפטר.
והוא גם לא ייפטר.
מדי פעם תהיה עלייה בפעילות הטרור, יהיה גל טרור, ואנחנו נדכה אותו, ואנחנו נוריד אותו לרמה הכי נמוכה שאפשר.
כן, אבל
אתה נשמע כמו הילד שקד בזמנו שאמרה שאנחנו רוצים להכיל. ככה זה נשמע קצת.
אני לא יודע מה אמרה הילד שקד.
אמרה שאנחנו יכולים להכיל מספר הרוגים, לקחת את זה בחשבון.
אנחנו לא רוצים אף הרוג, אבל אנחנו ריאליסטים להבין שכאשר הסכסוך לא נפתר, ויש פה מיליוני פלסטינים שרוצים לפגוע בנו ולעשות בנו טרור, מדי פעם הם יצליחו. זה אשליה לחשוב שזה לא יקרה. האם אנחנו רוצים את זה? האם אנחנו רוצים להכיל את זה? לא. אנחנו במבצע מאוד אגרסיבי כנגד הפלסטינים. אנחנו מסכלים חוליות רבות, יש יותר מ-100 הרוגים פלסטינים בתקופה, בחצי שנה האחרונה, רובם פעילי טרור, בפעילות יזומה של צה"ל והימ"מ והשב"כ.
הזכרת את העובדה שכוחות הביטחון הפלסטינים נחלשים ביהודה ושומרון, והשאלה שלי, האם גם חטיפת הנער פרו זה חלק מהעניין הזה? כלומר שאבו מאזן מאבד השליטה ומנגנוני הביטחון כנראה כבר לא אפקטיביים כמו בעבר, לא שבעבר הם היו כאלה זה, אבל אתה יודע, עדיין באופן יחסי, והאם בסופו של דבר זה אומר שיהודה ושומרון טיפול לידיים של החמאס?
אין ספק שזה מה שהחמאס רוצה. אין ספק, ואני העליתי את זה ואתה חוזר ושואל, המנגנונים נחלשים, במיוחד באזור של ג'נין, היכן שקרתה החטיפה של הגופה, אבל בסופו של יום או בסופו של לילה, הלחץ שהפעילה ישראל על הרשות הפלסטינית, על המנגנונים, הביא לכך שהגופה הוחזרה בלי שישראל משלמת על זה שום מחיר. אני חושב שזה חשוב.
אז באותו עניין, באותו עניין, ואולי עם זה נסיים, אז למה בעצם לא מחזירים באותו לחץ כבד כזה את שאר את גופות החיילים שנמצאים אצלהם? למה לא משתמשים באותו לחץ על דברים אחרים גם? או שפה בגלל שזה היה... כן.
המצב בג'נין לא דומה למצב בעזה, אבל השאלה שלך היא שאלה טובה. צריך תמיד לזכור שהלחץ יכול להביא גם להתפרצות נוספת. יש פה דילמות מאוד לא פשוטות שצריך להכיר אותן. המנגנונים נחלשים, הרשות נחלשת, תלחץ אותם עוד קצת, הם יקרה בדיוק מה ששאלת. הם יתמוטטו והחמאס ישלוט ביהודה ושומרון. האם זה מה שאנחנו רוצים? לחץ על עזה להחזיר את החיילים הוא לגיטימי, אפשר לעשות אותו, רק המשמעות שלו עוד סיבוב, ובעוד סיבוב ייפגעו אזרחים, ייפגעו חיילים. אני לא בטוח שבשביל...
זה כבר אדם נוסף שיהיה מחיר כבד, באמת בעיה.
יפה, וזה דילמה של מי שבסוף לוקח את ההחלטות ולא עומד על המדרכה ונותן עצות. ואנחנו נראה איך אותם אנשים שידעו לצעוק מהמדרכות כל מיני סיסמאות עכשיו שיסעו באחריות,
שיסעו בעול, בדיוק.
האלוף במילואים עמוס ידלין, תודה רבה לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
תודה רבה.
פרסומות ומיד שווים.
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקלה פרידמן.
שלום, כאן מירי שניאוסון. אני מזמינה אותך להוסיף אור לכל יום בשנה החדשה. ביומן נפלאות השנה שהפקנו עבורך, תמצאי תובנות מעצימות, פתגמים חסידיים וכלים להצלחה. סמני לעצמך ביומן מטרות ויעדים, ומלאי את השנה כולה בדברים נפלאים. להזמנת היומן, שלחי הודעת וואטסאפ למספר 058-521-7700. כל ההכנסות קודש לעמותת נפלאות מתגברות למען האלמנות.
פישבורגר? ים. פיש אנד צ'יפס? ים! שואר מדג? ימי!
ים, ים, ימי, ים, 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 ימי!
ווייט פיש אושן גורמה האמריקאי, ויש לכם אינסוף אפשרויות למנות דג קלילות וטעימות במיוחד. חפשו את המתכונים בעיתונים ובאתר כל חי. אושן גורמה, בחשרות הבדת סעדה החרדית. להשיג בחנויות הנבחרות וברשתות המזון.
רעידת אדמה 10 בסולם ריכטר במחירי הדרן, הנחות של מאות שקלים למכשיר. קראנו את המחירון ואתם מחייגים הרגע. כוכבית 3230.
תתבשרו! מסעדת הבשרים רובן האהובה מזמינה אתכם להתענג על תפריט בשרים טעים ומגוון בחשרותו המעודרת של הרב מחפוד. ועכשיו חדש, רובן בצומת הפיל, בני אפרים 280 תל אביב, חניה חינם ובשפע.
אני רוצה לבשר לכם על השלב האחרון של שיווק פרויקט הקרקעות המיועדות להפשרה בפרדסחן הקרקור של מלכה השקעות, החברה האמינה בתחום. ועכשיו רק 159,000 שקלים. מי שקצת מכיר יודע ששוק הקרקעות עולה. מלכה השקעות משמר עבורכם את עלות הקרקע ומציע את המחיר הכי משתלם. אין ולא תהיה עוד עסקה כזאת. חייגו כעת כוכבית 5751. כוכבית 5751.
מה טוב שיש סגירת מרפסת של גריידור. גריידור, תעשיות אלומיניום וברזל, סורגים, מעקות, חלונות אלומיניום, גדרות ושערים, פרגולות אלומיניום וסגירת מרפסות. 1-770-80-29.
בלק, 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 בלקאוט באדרן. רעידת אדמה 10 בסולם ריכטר במחירי אדרן. רק עכשיו, הנחות של מאות שקלים. לדוגמה, גלקסי A13, 64 ג'יגה, רק ב-599 שקלים במקום ב-990 שקלים. גלקסי S22 אולטרה, 256 ג'יגה, רק ב-3,790 שקלים במקום 4,890 שקלים. קראנו את המחירון ואתם מחייגים הרגע ומתחדשים. בלקאוט לא יחזור, כוכבית 3230.
מקימי.
בלק פריידיי הגיע למקימי. עד 50% הנחה על כל קולקציית החורף החדשה. הזדרזו ותענו מהמבצע המדהים. רק במקימי. וחברות מועדון ומצטרפות חדשות בלבד.
מקימי, סי אופנה. מקימי.
מה,
מהפכת רישוי העסקים של משרד הפנים יצאה לדרך בתהליך פשוט מאי פעם. כמה פשוט? במקום, תלך, תבוא, לאן הלכת? חסר תופס 4, סגור אחרי 4, חתימת כיבוי אש, מה זה? חתימה בבריאות זה עולה בבריאות רשות מקומית, אין לי רשות בלי תפסים, 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 כך מספר, מספר חבטו, פאקס, פאקס, לא... עכשיו זה פשוט, חותמים על תצהיר וזהו. מהפכת רישוי העסקים של משרד הפנים בתהליך מקוצר ותוקף ממושך מאי פעם ובלי בירוקרטיה. להוציא רישיון עסק זה עסק פשוט.
כולנו יודעים, בחיים חלים שינויים. תנאי השכר שלנו משתנים, לפעמים עוברים למקום עבודה חדש, המצב המשפחתי משתנה, ובינינו, הכל משתנה כל הזמן. אז חשוב לדעת, אם חלו אצלכם שינויים בהכנסה ולא עשיתם עדיין תאום מס, אל תחכו לסוף השנה. תאמו מס מהנייד ומהמחשב לשנת 2022, ושלמו רק את הנדרש לשנה זו. פרטים באתר רשות המיסים.
רעידת אדמה 10 בסולם ריכטר במחירי הדרן, הנחות של מאות שקלים למכשיר. קראנו את המחירון ואתם מחייגים הרגע. כוכבית 3230.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
חזרנו קצת פוליטיקה אחרי האווירה הקשה, למרות שאני עדיין, לא יודע, אני בהלם איך לא תפסו את המחבלים מירושלים, את ההתנהלות במנהר מג'נין.
אבל אנחנו חייבים קצת פוליטיקה אקטואלית, אז אני לא יודע איך לפנות למרואיין הבא, השר או השר לעתיד?
יושב ראש הכנסת לעתיד, חבר הכנסת דני דנון מהליכוד, שלום בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לכם.
בוקר טוב, ראשית אולי כמה מילים על הפיגוע אתמול.
פיגוע קשה מאוד, אנחנו רואים שהרשות הפלסטינית בשלבי סיום כהונתו של אבו מאזן, ואנחנו משלמים את המחיר של הכאוס שם. צריך להיערך, להיערך לתקופה לא קלה, ואני מניח שאנחנו בקרוב מאוד נחזור לתפוס את ההגה של מערכת הביטחון, נצטרך להיערך לשלב הבא, כי אני צופה תקופה לא פשוטה עבורנו, כאשר אבו מאזן יוצא מהזירה, ואז אנחנו נראה שם כאוס שעלול לפגוע בנו יותר.
כן, ואליו צריך להיערך, כמובן, המערכת הביטחונית וגם הפוליטית שתנחה בדיוק איך לעשות, והשאלה, מי יישב באיזה כיסא?
ולמה אתם כבר לא מקימים ממשלה? בשביל זה נבחרתם.
אתה צודק. אני חושב שהבוקר כל אזרחי ישראל קמים ואומרים, מספיק, נראה לנו משמוע את הדיווחים, את התדרוכים, את ההדלפות, את הציוצים, רוצים כבר שנתחיל לעבוד, והצדק עימם. אני מקווה מאוד שבאמת נראה התקדמות בכל החזיתות. יש התקדמות, יושבים, עובדים, אנחנו מתחילים להתכנס לקראת הסכמות, אבל באמת אני חושב שכרגע צריך להיכנס לאיזשהו חדר אחד, לכמה שעות, להגיע להבנות ולהתחיל לעבוד שבוע הבא להשביע ממשלה.
נתניהו דיבר איתך, קיבלת איזה מסרים, איזה תיק אתה הולך לקבל?
תראה, מדברים, כולם מדברים עם כולם, כל הזמן, למרות שעד שלא נסגר הפאזל עם השותפות הקואליציוניות, קשה להתחיל לדבר בתוך הליכוד, אבל כבר מסתמנים הדברים. אני מקווה מאוד שיסיימו את המסע ומתן עם סמוטריץ' ובן גביר, ובקרוב מאוד נוכל להידרש לעניינים בליכוד ולהשביע ממשלה.
אתה רואה את התיקים שמדברים עליהם, אני לא יודע עדיין אם נתניהו שחרר אותם, אבל תיק האוצר, התיקים הגדולים שהולכים לשותפות, מבחינתכם, מבחינת חברי הליכוד שרואים את עצמם מועמדים אולי לחלק מהתיקים, מה הם אומרים?
זה מסע ומתן, אף אחד לא צריך לצאת מרוצה, אבל אני חושב שכן צריך להתעקש גם על התיקים הבינוניים, כי אנחנו התחייבנו לציבור להוביל רפורמות, להוביל שינויים, ולכן אנחנו צריכים גם את היכולת לשלוט על התיקים ולהוביל את המערכה הזאת, את הרפורמות, ולכן אני חושב שיהיה אגון ונכון שגם בידי הליכוד, מפלגה עם 32 מנדטים, יהיו תיקים משמעותיים, אבל אני שוב אומר, אני חושב שאנחנו צריכים להיכנס לחדר ולסגור את האירוע הזה.
אז תגיד לי, אז אם ככה, אז אני שואל אותך עכשיו שאלה קצת יותר, אולי שתקשה עליך, אבל אני חייב לשאול אותה, כי ראיתי את הרעיון של דוד ביטן, מי הרעיון הראשון שלו אצל עמית סגל, ועוד רעיונות הבאים אחריו. תשמע, יושב פה בחור, שאני מאוד מעריך והערכתי אותו מאוד, יושב פה ועם אקדח מאיים, פשוט מאיים, אם לא תיתנו לי תפקיד כזה או אחר, אז אני אופוזיציה. תגיד לי מה זה רציני.
לא, לא אמר יהיה אופוזיציה.
הוא אופוזיציה לראש הממשלה. אני אומר, אני אחכה לו בצומת. תגיד לי מה זה רציני. זה הפוליטיקאי, לזה נבחרתם, לעשות לנו שם מלחמות אגו?
תראה, דוד ביטן הוא חבר טוב, אבל אני עדיין לא הדובר שלו. אתה יכול להזמין אותו, והוא אוהב להסביר את עצמו בצורה מצוינת. אני לא חושב שהוא יהיה, אני חושב שגם הוא לא יכול...
לא, הוא רומז לך פה, ינקלה, אם לא תקבל את התיק שאתה חושק בו, האם תשב בשקט בספסלי הקואליציה, או שמה תעשה גם קצת אופוזיציה?
אני באתי באמת לסייע למדינת ישראל, אחרי שירות ארוכה ומוצלחת באום, ואני שמח שגם חזרתי לניצחון ותרמתי את חלקי בניצחון. אני בא לעשות. אם זה יהיה בתפקידי כיור הכנסת, אני אהיה מאוד מרוצה. אם לא, אני אוכל לתרום במקום אחר. אני הייתי חבר כנסת בעבר, הוכחתי יכולות של עשייה, של
שר,
פעילות.
גם שר?
גם שר, גם סגן שר ביטחון, גם יור של שתי ועדות. אני רואה את המכלול, לטובת עם ישראל, לטובת מדינת ישראל. אני כבר אומר לכם פה בשידור, אני אכנס להצביע בעד הממשלה הזאת, גם אם אני אהיה חק ללא שום תפקיד, זה מבחינתי לא השיקול העיקרי.
יפה, הנה, קיבלנו תשובה, תשרת מהכנסת נאמנה.
אני כבר אומר לך, אתה מקבל פה ציון עובר מבחינת, ככל שאנחנו יכולים, יהיה אנחנו שניתן ציונים, אבל הציון שלנו אליך הוא מצוין, כי אנחנו לא אוהבים אנשים שמאיימים עוד.
לא, אל תדבר בשמך.
אני לא אוהב אנשים שמאיימים.
אני עוד מעט ארחיב, אני אוהב את זה.
אין לי סיים, רגע. אני לא אוהב אנשים שמאיימים, דוד ביטן מאיים, אני לא אצביע, אני אחכה לראש הממשלה בצומת. הלו, אתה חלק מהליכוד, אתה חלק מסיעה שלמה. הצביעו אנשים לא לדוד ביטן. אין אחד שהצביע על דוד ביטן.
מה אתה אומר?
רק תסיים, הצביעו לביבי, לא לדוד ביטן.
אנחנו נבחרת, יש לנו קפטן מצוין, אנחנו מכבדים אותו, אבל נבחרת יש שחקנים גם על כל המדרש, לכן, דרך אגב, גם לגיטימי להביע עמדות ולהביע דעות, זה מה שאני אוהב בתנועה שם, בליכוד, שזה לא תנועה של איש אחד שאסור לדבר, אפשר להתווכח, אפשר לדון, זה באמת היכולת שלנו להיות תנועה חיה ונושמת.
כן. בסדר, אז אנחנו נמתין ונראה איך זה מתבשל ונקווה שתסיימו את המסע ומתן כמה שיותר מהר, חבר הכנסת דני דנון.
ולהתחיל למשול.
אולי השר הבא, אולי יושב ראש הכנסת הבא, נאחל לך בהצלחה.
תודה רבה לכם, יום טוב.
בבקשה.
תודה רבה.
יש כמה דברים, קודם כל הדבר הראשון, שתדבר בשם עצמך, אני אין לי שום בעיה עם דוד ביטן, אין לי ספק שאנשים מצביעים לא רק לנתניהו, אלא גם לנבחרת, וגם אם הם לא מצביעים לנבחרת, הוא בסופו של דבר חבר כנסת בכנסת ישראל, חבר בליכוד, בן אדם שיש לו מתפקדים, ויש לו כוח פוליטי. עכשיו בפוליטיקה...
יראה לי מורץ לבד, כמה הוא מקבל?
בפוליטיקה...
כמה הוא מקבל לי מורץ לבד?
שתי קולות שלו ושל אשתו אולי. גם נתניהו, בוא, אתה...
נתניהו מביא הכל. זה ההבדל. הנה, הכי ההבדל הקטן, אבל דבר, אני לא מופיע לך.
טוב, סיימנו. פרסומות חדשות ונשוב.
רגע, אומרים לנו שיש עוד מה לדבר, אז אפשר להסביר לציבור מה הוויכוח. הוויכוח הוא פשוט. אני חושב שדוד ביטן לא יכול לבוא ולהכריז באולפנים, אני מאיים על ראש הממשלה שאם הוא לא נותן לי, והוא מביא איתו עוד, הוא מנסה גם לנכס לעצמו את ישראל כץ ועוד כמה, שאגב הם בורחים, ואגב הם בורחים מזה, והם בורחים, לא התכוונו, כן התכוונו, הוא מנסה, הולך ומאיים אימים על ראש הממשלה, אם לא תיתן לי 1, 2, 3, אני אלך נגדך? תגיד לי, אנחנו הצבענו, נלחמנו שנה וחצי בבנט, בלפיד, בכולם, בשביל שדוד ביטן ודומיו יעשו לנו את התרגילים האלה? ממש ממש לא. ועוד אני אסיים, ברור שאם הם היו מתמודדים לבד, הם לא היו רואים כל אחד. אלא מה? נתניהו הביא אותם לבד.
מה עם החוצפה של בן גביר וסמוטריץ'?
לא, בן גביר וסמוטריץ' הם לא חוצפנים, הם עובדים, כי הם, יש להם קולות, הם רוצים לקבל תפקידים, מתאים להם, למה לא? יש להם אנשים שהביאו,
אז אתה אומר, אם דוד ביטן רוצה לקחת קולות, שיריץ מפלגה כמו גדעון סער, וזה לגיטימי שהוא ידרוש.
בטח, אם הוא היה מגיע עם כוח.
אז גדעון סער לגיטימי שהוא דורש.
ודאי, אם גדעון סער היה בא עכשיו...
יפה, אז אני אומר...
כוח פוליטי, ברור שכן.
יפה, זהו, סגרנו את הדיון, אז לגיטימי כל הדרישות של סמוטריץ' ובן גביר, אני שמח שאתה מדבר אותי בעניין הזה.
בהחלט, לגיטימי בהחלט שידרשו, לא לגיטימי שיקבלו הכל, אבל שידרשו בטח.
מצוין, אתמול שמעתי ממך משהו אחר פה בשידור.
לא, לא שמעת, לגיטימי לדרוש.
אתה אמרת שהם סחטנים, למה לא סוגרים?
יש גבול, הנה.
מה זה יש גבול?
אז אני חוזר.
יש להם כוח פוליטי.
אז אני מדגיש לך, יש להם כוח פוליטי, הם יכולים לקבל, לבקש מה שהם רוצים, אבל לא לקבל הכל. אבל בטח לא אחד כמו דוד ביטן.
סיימנו, תודה. לא סיימנו, שעה הבאה כמובן, כן? סיימנו את השעה הראשונה. נודה לאייל ראובן, עורך ומפיק אותנו, טכנאי השידור מוטי קופפר, נהיה כאן בשעה הבאה.
אתם חדים חדים, מבריקים מבריקים, מגיע לכם את הזץ של הזץ. האזינו לתוכנית זמן אוויר, השתתפו במשחק המבריק ראש בראש ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת ספרייט למונית, מהדורה לימונית ומרעננת במיוחד. זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום בשתיים בצהריים, כאן